מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
היפר-אינפלציה תשנה את הכל. זה קורה ממש עכשיו. זה מתחיל עכשיו בארצות הברית, ובקרוב יגיע לשאר העולם. זו לא משאלת לב שלי, ההפך. אין כאן שום דבר חיובי. על הציוצים האלה, הציטוטים האלה, חתום ג'ק דורסי. ג'ק דורסי הוא מייסד ומנכ״ל טוויטר, וגם יש לו חברה קטנטונת של 100 מיליארד דולר שנקראת סקוור, והוא השבוע צייץ את הדברים האלה בחשבון האישי שלו, ועל הדברים האלו ועוד אנחנו נדבר היום בפרק מספר 172 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
עכשיו, למה, הפרק היום לא יעסוק באיפר אינפלציה, הוא יעסוק בדולר, ביורו, בשקל, וגם באינפלציה, ואתה יודע, אפשר להגיד הרבה דברים על דורסי, שהוא אומר את זה, כי אולי יש לו איזשהו אינטרס, ותשמע, יש סיפור גדול בעולם שנקרא אינפלציה, היפר-אינפלציה, אנחנו לא רואים את זה עוד פה, אבל הוא משפיע על המון 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 דברים, ובטח הוא די צודק שזה מתחיל מארצות הברית.
אני אקרר את אצלן קצת את ההתלהבות. ההתלהבות, אתה יודע, אף אחד לא רוצה לראות היפר-אינפלציה בסופו של דבר, אבל נכון שאנחנו שומעים,
תתחיל להסביר לנו מה זה היפר-אינפלציה.
האמת שאין לזה הגדרה מדויקת. היפר-אינפלציה זה אינפלציה ממש ממש גבוהה. כשמדברים על אירועים של היפר-אינפלציה, אז אפשר לקחת מקרה קיצון כמו ישראל בשנות ה-80, תחילה שנות ה-80, הייתה לנו פה אינפלציה ב-83 של 400% בשנה. שזה מצב שבו המחירים עולים תוך כדי היום. זאת אומרת, אתה ממש משנה בחנויות, המחירים משתנים. מחיר בבוקר זה לא המחיר אחרי הצהריים. איך סיפר לי פעם מישהו שהוא היה קונה עיתון 3 פעמים ביום, כדי לראות מחירים שונים, השער החליפין כל הזמן היה משתנה, מצב לא פשוט, סחרחרה גדולה, אבל לא, זאת אומרת, זה מקרה קיצון.
זה לא המצב עכשיו.
זה ממש לא המצב היום, אפשר להגיד שגם תקופה של אינפלציה של 10%, שהייתה לנו אגב שנות ה-90 פה, זאת אומרת, תקופה שכבר כולנו, אני חושב, זוכרים פחות או יותר, גם הצעירים מבין המאזינים, או שאני משלה את עצמי, ופשוט מרגיש שזה כן. גם אינפלציה של 10%, זו אינפלציה ממש גבוהה, אבל בדרך כלל כשמדברים על היפר-אינפלציה, הכוונה היא אינפלציה שיוצאת משליטה. זה בעצם הרעיון. אינפלציה, צריך לזכור, היא תהליך מתבדר, כי מה שקורה, אם אתה תניח שהמחירים מחר יתייקרו בצורה משמעותית, נאמר, מחירי המכוניות בעוד שנה, כנראה יהיו גבוהים ב-20% מהמחיר שלהם היום. אז מתי אתה תקנה את האוטו?
אתמול.
אתמול. ואז הביקוש העודף הזה גורם לעוד עליית מחירים, כי כולם רצים לקנות היום, אז כבר מעלים מחירים, וזה תהליך שהוא הופך להיות כדור שלג. הוא בעצם מתבדר, שלא לדבר כשנכנס לעניין גם נושא שערי החליפין, כמו שהיה בישראל, ואז אתה מגיע למצב שהשקל בעצם מאבד ערך ומאבד ערך ומאבד ערך, הדולר מתחזק, זה גם מייצר אינפלציה, ותכף נדבר על השערי חליפין, ומתחילים לאבד אמון במערכת הפיננסית כולה. זה לא המצב היום, אני חושב שצריך לצנן את הדיבור על היפר-אינפלציה, כי מה שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים בעיקר אינפלציה, צריך להגיד, שמגיעה גם מצד ההיצע. אנחנו רואים למשל את עליית מחירי האנרגיה, נכון? מחיר הגז באירופה עלה ב-400%,
כן.
פלוס מינוס. ועדיין האינפלציה, מדד המחירים לצרכן, ככה נמדד את האינפלציה, אם מסתכלים אפילו על אירופה, אנחנו רואים אינפלציה של בסביבות ה-3%. שזה בעצם אומר, צריך לזכור, אינפלציה תמיד מסתכלים, השינוי בשנה האחרונה. כדי שהאינפלציה גם בשנה הבאה באירופה תהיה 3%, צריך שמחיר הגז יעלה בעוד 400%, או מחירים אחרים בכאלה קצבים. כן. זה לא סביר, צריך להגיד. כדי שתהיה אינפלציה של 10%, צריך לראות עליות מחירים של 10% בהמון מוצרים ושירותים. עוד פעם, זה נשמע פחות סביר. נכון שאנחנו שומעים בימים האחרונים יותר ויותר עליות מחירים, גם פה בארץ ראינו אחד מרשתות המזון מדברת על עליית מחירים, אנחנו רואים מקדונלדס העלו מחירים בכל כן. העולם, כי שכר העבודה עלה, ודיברנו על זה בלא מעט פודקאסטים, שיש הרבה עליות מחירים בצנרת, אבל זה לא עליות מחירים שעבירו לאינפלציה של, אני לא מדבר על מאות אחוזים, אבל גם לא 10%. אנחנו באינפלציה היום בארצות הברית של 5% על השנה האחרונה, כדי שיהיה 5% גם קדימה, עוד פעם צריך שכל הדברים האלה שקרו, עלויות השינוע למשל, שעלו מ-2,000 דולר, לשים מכולה על אונייה מסין לקליפורניה, זה עלה ל-11,000 דולר. כדי שהאינפלציה בארצות הברית בשנה הבאה תהיה עדיין 5%, צריך שיהיה לנו עוד פעם פי 5 עלייה במחירי השינוע, קדימה, זאת אומרת שזה יגיע ל-50,000 דולר, וזה לא סביר. ולכן, בואו נקרא את ההתלהבות, אנחנו בתקופה אינפלציונית, אבל לא היפר-אינפלציונית, זה לא יוצא משליטה, ואפילו סביר להניח שאנחנו לקראת השיא מבחינת שיעורי האינפלציה. הנקודה היא שהאינפלציה הזאת היא פה להישאר, גם אם היא לא מאוד גבוהה, היא פה להישאר, כי כשזה בא מצד ההיצע, כשזה בא בפקקים בים עם המכולות, ושרשרות אספקה, ואין מספיק שבבים, ואין מספיק סיליקון בשביל לייצר שבבים, וכוח העבודה לא מגיע במלואו למקום העבודה בגלל כל מיני מגבלות קורונה כאלה ואחרות, אז כנראה שזה יימשך עוד הרבה זמן, שנהיה בסביבת אינפלציה יותר גבוהה ממה שהיינו רגילים. זה המצב.
אוקיי, אז בוא נחבר את זה למה שקורה פה, ועוד פעם אנחנו מדברים על הדולר שקל, ואנחנו מדברים על יותר על השקל מאשר על הדולר. אני מזכיר לך, היו תקופות שאמרנו שהדולר שקל מושפע ממה שקורה בעולם, נכון. מהדולר ומהיורו, ואנחנו רק נגזרת של מה שקורה שם. זה לא המצב, לא. המצב הוא הפוך לגמרי, רק מספרים. היורו הוא כבר בשפל מאז פברואר 2020, הדולר בשפל מתחילת השנה.
אני חושב שהיורו אפילו כבר אולי בשפל
של כל הזמנים,
של כל הזמנים
כן.
כן. תשמע, קודם כל אתה צודק, בדרך כלל זה לא סיפור של השקל, למרות שאנחנו תמיד מסתכלים על העולם הקטן שלנו, בדרך כלל זה סיפור של הדולר. והפעם לא, הפעם מה שאנחנו רואים זה הרבה כסף, יש הרבה סיבות, כן? קודם יש את הסיבות הבסיסיות, שישראל ביחס לעולם, הכלכלה נראית יחסית גם טוב, אבל הסיפור הגדול הוא ההשקעות שיש בישראל. ותראה, הבאתי כמה מספרים, אני מסתכל על שני סוגים של השקעות. השקעות הכוונה היא השקעות של זרים בישראל, הרי שבא גוף זר ורוצה לקנות חברה ישראלית, נכון? Yeah. אז הוא קונה את החברה, אנחנו רואים את הכותרות בעיתון, החברה הזו והזו נמכרה ב-200 מיליון דולר. עכשיו, אנשי החברה בישראל מקבלים 200 מיליון דולר, הם נורא היו רוצים ללכת לפלאפל השכונתי ולשלם בדולרים, אבל הם לא יכולים, הם צריכים להמיר את הדולרים האלה בשקלים, זאת אומרת נוצר עודף ביקוש לשקל, החשבון הדולר והשקל מתחזק. זה מה שקורה כשנכנס לפה הרבה כסף. שאלה היא כמה הרבה. אז בואו נראה מספרים. יש שני סוגי השקעות. יש מה שנקרא השקעות ישירות. השקעות ישירות זה שבא משקיע מחול וקונה חברה ישראלית, פשוט קונה את הבעלות עליה, לא דרך מניות או השקעות, זה השקעות פיננסיות. אז השקעות ישירות זה ממש שקונים את החברה עצמה, בדרך כלל גם קונים שליטה. בהשקעות האלו במחצית הראשונה של 2021, מסתכמות, יש לנו נתונים בינתיים רק על המחצית הראשונה, ב-14.8 מיליארד דולר.
שזה מה אומר לי?
אם אני משווה את זה לכל 2020, כל 2020 היינו ב-24 מיליארד דולר. זאת אומרת, כבר היום, אם המחצית השנייה תהיה כמו המחצית הראשונה, אנחנו מעל ב-15%, פחות או יותר, מה שהיה ב-2020, וכמובן בהשוואה ל-2019 ו-2018 זה שיפור, וזה, אתה יודע, אנחנו קוראים בעיתונים, אנחנו גם מבינים שהשנתיים האחרונות, בגלל מה שקורה בטכנולוגיה, עושות טוב מאוד מבחינת השקעות של זרים בחברות ישראליות. אבל הסיפור הבאמת גדול הוא מה שקורה בהשקעות הפיננסיות. במחצית ראשונה של...
רגע, תסביר לנו מה זה השקעות פיננסיות.
השקעות פיננסיות זה שמשקיע זר כלשהו, זה יכול להיות גוף מוסדי, זה יכול להיות בנק בחול, זה יכול להיות משקיע פרטי בחול, בא וקונה מניות של חברות ישראליות. זה עיקר התופעה. ובמחצית ראשונה של 2021, אנחנו רואים השקעות פיננסיות של זרים בחברות ישראליות, בסך של 19.1 מיליארד דולר. זה בהשוואה ל-19 בכל 2020. זאת אומרת, רק במחצית הראשונה כבר נכנס לפה יותר כסף מאשר שנכנס בכל 2020, כשב-2019 זה היה אפס, ב-2018 זה בכלל היה שלילי, זאת אומרת, מכרו מניות של חברות ישראליות. אנחנו רואים תופעה שלא ראינו הרבה שנים, וזה שהחברות הישראליות חזרו להיות אטרקטיביות בעיניים של משקיעים זרים. אגב, בנקים למשל, אנחנו רואים הרבה כסף שנכנס, מניות הבנקים עלו 50%, חלק מזה זה כי משקיעים זרים קונים מניות של בנקים ישראלים. למה הם קונים את המניות של הבנקים הישראלים? אני חושב שזה שתי סיבות. אחד זה, אתה יודע, הנבואה שמגשימה את עצמה, השקל חזק. השקל נתפס בעולם כמטבע מאוד מאוד יציב, גם בתקופה הנוכחית, בטח בשנים האחרונות.
זאת אומרת שיושב איזשהו מנהלי השקעות, ואומרים, אנחנו רוצים להיחשף לשקל, טוב לנו אם ניחשף לשקל בצורה זו או אחרת.
בדיוק. ובטח כשאתה משווה את זה למדינות ההשוואה, ופה צריך להבין, ישראל, בעיניים של משקיע זר, נאמר משקיע אמריקאי, למי הוא משווה? יש לו תיק השקעות. הוא לא שואל את עצמו, אם אני אקנה מניות בארצות הברית או בישראל. ישראל וארצות הברית הן לא באותה קטגוריה מבחינתו. ישראל נתפסת יותר כבקטגוריה של משק בין מתפתח למפותח, עם חשיפה טכנולוגית. בדומה, בתוך מדינות ההשוואה שלנו בדרך כלל לוקחים את דרום קוריאה, לוקחים את פולין, הונגריה, אלה מדינות שבדרך כלל משווים את ישראל אליהן. ובהיבט הזה, בטח עם מה שקורה גם עם הקורונה, והחיסונים שנעשו פה מאוד מהר, שאז עוד הבלנו את העולם, משקיעים זרים התלהבו מישראל ונכנסו, ודבר שני זה סקטור הטכנולוגיה, שאין מה לעשות. הקפיצה שקרתה בשנתיים האחרונות, בעקבות הקורונה, לענף הזה בכל העולם, היא קפיצה מטורפת, אין דרך אחרת. הסתכלתי למשל על ייצוא שירותי הייטק מישראל החוצה, אנחנו, אתה יודע, מוכרים שירותי תוכנה וכן הלאה, אנחנו בקצב גידול שנתי של כמעט 40%. זה גדל, הייצוג גדל בקצב של 40% במונחים שנתיים, שזה קצב אדיר. ובגלל שזה חלק מאוד גדול מהכלכלה הישראלית בסופו של דבר, זה אפילו, אפשר להגיד, המנוע, הקטר של הכלכלה הישראלית, המשקיעים הזרים מחפשים במה להשקיע, ומוציאים את המניות הישראליות.
אז התוצר של זה, זה שקל מתחזק.
בדיוק, אז נכנס לפה הרבה מטבע חוץ, והשקל הולך ומתחזק. יש הרבה יותר דולרים, המחיר של הדולר יורד, אפשר לומר. ופה אפשר לומר שיש לזה כמובן חסרונות, במיוחד בצד של היצואנים, כי יצואן שמוכר את הסחורה שלו ב-100 דולר בארצות הברית, אותו יצרן תוכנה, על ה-100 דולר האלה הוא מקבל עכשיו 319 שקל, במקום 350 שהוא היה מקבל קודם. בסוף את המשכורות הוא עדיין משלם בשקלים, את השכר דירה הוא עדיין משלם בשקלים, אז הוא מרוויח פחות. מצד שני, אנחנו כצרכנים נהנים מזה, כי היבוא שלנו הופך להיות יותר זול במובן מסוים. זאת אומרת, אם קניתי, אם היבואן קונה טלוויזיה בחול ב-100 דולר, קודם כשהוא הביא אותה, הוא היה צריך למכור אותה לפחות ב-350 שקל, עכשיו הוא יכול למכור אותה ב-319 שקל.
אוקיי. עכשיו התבלבלתי, כי לפי מה שאתה אומר, אז אני כיבואן קטן וצנוע, המחירים שלי אמורים לרדת.
אז אם, איך אומרים בכלכלה, כשכל השאר קבוע, נכון, המחירים אמורים לרדת, רק שלא כל השאר קבוע אף פעם, זה
כן.
הדבר הכי מפתה להגיד בכלכלה תמיד, חוץ מההשפעה של שער חליפין שהיא קיימת, יש השפעות אחרות, כמו מחירי השינוע. אז כשמחולה מגיעה לישראל, והעלות של שינוע מחולה קפץ ב-400%, זה משפיע גם על היבואנים הישראלים. רק שההשפעה היא פחותה, היא מקוזזת במידה מסוימת, בגלל שער חליפין, לעומת במדינות אחרות, כמו למשל ארצות הברית או אירופה. ומה התוצאה? התוצאה היא שאנחנו רואים בכל העולם את האינפלציה עולה. גם פה האינפלציה עולה, אנחנו באינפלציה כבר של 2.5%. בהסתכלות של שנה אחורה, שזה הרבה יותר גבוה מאיפה שהיינו לפני הקורונה, היינו סביב האפס, אז יש פה קפיצה אינפלציונית, אבל זה שם את ישראל במקום מאוד נוח, כשיש את הכוחות המנוגדים לאינפלציה האלה, בעיקר הנושא של שער חליפין, כי זה בעצם נותן לבנק ישראל לסוג של, נקרא לזה מרווח נשימה. אם אנחנו שומעים את הבנק המרכזי באנגליה, מדבר ברצינות על העלאת ריבית אוטוטו, וזה כמובן מקשה על הכלכלה הבריטית, אם הריבית שם תעלה, כבר הריביות על אשראי עולות, ומי שלקח משכנתה בבריטניה נאלץ לשלם עכשיו יותר.
מאיזה סיבות הוא מדבר על העלאת ריבית קרובה ממש?
כי שם האינפלציה היא כבר סביב 5%. אנחנו שומעים את הבנק הקנדי אתמול בלילה. כבר מסיים את הרחבה הכמותית שלו הרבה יותר מוקדם מהצפוי, ומדבר על העלאת ריבית. אנחנו שומעים את הפד מדבר על העלאת ריבית כבר באמצע 2022, ובנק ישראל אומר, אולי בסוף 2022, אולי הריבית תעלה מ-0.1 ל-0.25. זאת אומרת, יש לבנק ישראל הרבה יותר מרווח נשימה מבחינת היכולת שלו לשמור על מדיניות מרחיבה, מדיניות שתומכת במשק, בצמיחה, בשוק האשראי, בשוק המשכנתאות וכן הלאה. אפשר, לא נכנס פה לוויכוח אם זה כבר מוגזם או ששוק המשכנתאות התנפח כבר, אבל בנק ישראל בעיניים שלו לפחות היה רוצה כל עוד אפשר להמשיך לתמוך בכלכלה, לתמוך במשק, ולא להיאלץ לעלות ריבית, ואני אומר בכוונה שזה אילוץ, כי האינפלציה מגיעה מצד ההיצע, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. בנק ישראל גם יעלה ריבית מחר ל-10%, הוא לא יוריד את מחיר הגז באירופה, הוא לא יוריד את מחיר הפחם, הוא לא יוריד את מחיר השינוע. הריבית עובדת רק על צד הביקוש. זה טוב כשיש עודף ביקוש, וכולם רוצים וקונים 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 וקונים, אז זה... התפקיד של הבנק המרכזי טיפה לקרר את המשק, וגידים לחבר, תירגעו שנייה, בואו, אתם מעלים את האינפלציה, כי כולם רק קונים, והחנויות מרגישות שהן יכולות לעלות מחירים. אבל כשזה מגיע מצד ההיצע, אין לו מה לעשות בעניין, והדבר האחרון שאתה רוצה לעשות, זה לפגוע בביקוש, למרות שהוא לא כל כך חזק. לייצר עוד אבטלה, למרות שהיא לא נמוכה, לצורך העניין. ולכן אני חושב שיש פה יתרון לבנק ישראל, יש לו שקט נפשי במובן הזה, שהוא יכול לחכות ולחכות ולחכות, לראות מה קורה בעולם, יכול להיות שגם בעולם זה לא יקרה כל כך מהר, וזה...
אז זאת אומרת שכמו שאתה אומר, בתנאי מעבדה, בתרחיש סביר מאוד, הריבית בישראל תהיה, תעלה מהאחרונות, מהמדינות, אנחנו לא בראש הסדר וגם לא באמצע, אנחנו לקראת...
בדיוק.
לקראת הסוף.
בדיוק, זה נשמע תרחיש הסביר. הגורם סיכון פה, זה שבעצם אנחנו נראה...
שאנחנו לא בתנאי מעבדה.
שאנחנו לא בתנאי מעבדה, כי בסוף צריך לזכור, היצרנים יכולים לראות את הכותרות בעיתונים בכל העולם, ולהגיד, אתם יודעים מה, מתחילים לעלות מחירים, למרות שהעלויות, זאת אומרת, להגדיל את המרווחים שלהם בעצם. גם אם העלויות שלהם לא מאוד גדלו, או גדלו פחות ממה שהם מעלים מחירים, ולנצל את זה, ואז אם אנחנו נראה את האינפלציה בישראל, עולה אל מעל ל-3%. זאת אומרת, אינפלציה של כבר 3.5% שנשארת שם, צריך לזכור שהיעד של בנק ישראל זה בין 1% ל-3%. ומעל 3 הוא כבר, בסוף הוא צריך להסביר למה הוא עושה מה שהוא עושה, איך, בכל...
למה הוא לא עושה?
בכל החלטת ריבית הוא צריך לנמק למה הוא קיבל את ההחלטה שלו. אז אם האינפלציה תהיה ב-3% למשך תקופה, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, מבחינתי זה, אין, זה הכל בסדר ואני משאיר את הריבית ב-0. אבל זה כרגע לא נראה התרחיש הסביר.
בוא נדבר קצת על פסיכולוגיה, כי הדולר הוא השער של 3.20, הוא ללא ספק משהו, יש בו אפקט פסיכולוגי. ואני לא יודע, אבל האם יכול להיות שבנק ישראל קבע מתישהו בתיאוריה, ואפילו הוא לא חייב לשתף את זה עם המשקיעים, ששער של 3.20 הוא לא ייתן לזה לרדת, ומשהו כן קרה בשבועות האחרונים או בימים האחרונים, שהוא אמר, אתם יודעים מה? כמו שאתה אומר, לא יקרה אסון גדול אם השקל יגיע גם ל3 שקלים.
השאלה הזאת הרי נשאלה, בנק ישראל נשאל את השאלה הזו כמה וכמה פעמים, במסיבות עיתונאים, בכנסים, האם קבעתם שער רצפה? האם יש החלטה שמתחת ל-3.2 נגיד לא יורדים, ונעשה כל מה שצריך, כל מה שזה מגיע ל-3.2, נקנה כמה דולרים שצריך כדי לעלות את זה חזרה. ובנק ישראל טוען פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, שלא היה ולא נברא, ואין שום החלטה כזו, והוא חייב לטעון את זה. כי אם הוא מודיע שיש שער, אז השער חלפין יגיע בדיוק לשער.
כן.
אין פה בכלל שאלה. מתחילות ספקולציות על הבנק המרכזי, כי יודעים בדיוק מתי הוא יקנה ומתי לא. גם אם הוא לא קבע את זה, יכול להיות שיש באמת אפקט פסיכולוגי. זאת אומרת שבגלל שבכל הירידות, ובעצם השפל האחרון הגדול, הוא תמיד ב-3.2, גם ב-2008 הגענו ל-3.2, וגם בכל האפיזודות האחרונות שראינו תקופות של התחזקות של השקל, תמיד זה הגיע ל-3.2 ולא ממש חצה, יכול להיות שזה קבע פסיכולוגית איזושהי רצפה, שבה פשוט הלחץ בבנק ישראל גובר, לא כי הם החליטו, אלא כי הם רואים את זה יורד ויורד ויורד, ואומרים, טוב, אנחנו חייבים להגביר את ההתערבות שלנו. האם ההתחזקות האחרונה היא בגלל שהם החליטו שהם לא מתערבים? אני לא חושב. אני חושב שההתחזקות הזו היא תוצאה של תנאים כלכליים מאוד ברורים. עוד פעם, בעיקר הגידול בהשקעות בישראל. אנחנו יודעים שבנק ישראל חזר וקנה הרבה דולרים בשבוע האחרון. אנחנו יודעים שבהודעה האחרונה אמר הנגיד ירון בצורה מאוד ברורה, זה שהתוכנית שקבענו של אם אתם זוכרים, בתחילת שנה, אבל הם אמרו, נקנה 30 מיליארד דולר. זה שאנחנו מתקרבים כבר ל-30, זה לא אומר שום דבר. אם נרצה, נקנה 32, 35, 40, כמה שנרצה. הוא לא זרק מספרים, הוא אומר, אין לנו מגבלה. אנחנו יכולים תמיד להגדיל בעצם את הרכישות. זה רק מראה שהם עדיין לגמרי בתמונה של, אנחנו נקנה דולרים כדי להחליש את השקל, כל עוד אנחנו חושבים שזה נכון. העניין הוא ש... האמת שזה עוד משהו שהם תמיד אמרו, רק שאף אחד לא נוטה להאמין להם, כי כולם חפשים תמיד את ה-ACC, הם תמיד אמרו שכשזה יגיע, כשהשקל מתחזק מסיבות פונדמנטליות, כלכליות אמיתיות, כמו למשל זרם של השקעות, אז הם לא מתכוונים להתערב. הם מתכוונים להתערב כשהם רואים עיוותים בשוק, כשהם רואים שזה מגיע מספקולציות, מבעצם השקעות של משקיעים שרוצים רק להשקיע בשקל כדי לחזק אותו וכדי לעשות איזשהו רווח. אם זה מגיע כחברות ישראליות המעניינות, כי הייצוא הישראלי הוא מאוד מאוד חזק, הם לא מתכוונים, זה מה שהם אמרו, הרבה פעמים, שהם לא מתכוונים להתערב, כי כלכלה תעשה את שלה.
כן. אוקיי, עד כאן החלק הזה. בכל מקרה אני חייב להגיד שלדעתי, בתקופה הקרובה, הדולר, שקל, יותר נכון, השקל והאינפלציה האלו, שני הנושאים המרכזיים של הכלכלה הישראלית, אם הם יישארו ברמה הזאת או לא, זה יהיה, זו השאלה הגדולה.
חד משמעית. אינפלציה בכל העולם זה הנושא המרכזי, בישראל בגלל החשיבות של השער החליפין, השקל ימשיך ללוות אותנו הסיפור הזה.
אוקיי, החלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, אתה רוצה להתחיל?
בשמחה. אז הגיע לי פה סיפור מאוד מאוד מעניין, מתחבר אגב לשבוע שעבר שדיברנו על הביטקוין ועל מטבעות וירטואליים, סיפור הגיע ממאזין יקר בשם צח אלמוג, שהוא גם מפיק על למי שלא מכיר, שהאמת שהסיפור התפרסם אפילו בכלכליסט, על המשחק New World, משחק מחשב יחסית חדש, שבו יש מטבע של המשחק, זה קיים בהרבה משחקים, שבדרך כלל מה שקורה, הכלכלה של המשחק מנוהלת בצורה כזו, שאין איזה שהם בעיות מבחינת ה...
איזה משחק? מה עושים שם?
זה משחק מרובי משתתפים.
יורים באנשים?
הם יוצאים להרפתקאות. משחקים מרובי משתתפים זה משחקים שבהם אתה נכנס לאיזשהו עולם, יש לך דמות, אתה נכנס לעולם, יש המון אנשים מכל העולם, כל אחד עם הדמות שלו, ויוצאים להרפתקאות, פעמים ביחד עם מישהו, אתה הולך... לא יודע, להרוג איזה מפלצת, ואתה מקבל על זה כסף, למשל. Okay. ובכסף אתה קונה כל מיני מוצרים שמשפרים לך את הדמות וכן הלאה, ואנשים מבלים בעולמות האלה, יש כאלה יותר משמבלים בעולם הרגיל, בוא נאמר. רק שמה שקרה במשחק הזה, זה שמספר המטבעות בעצם הלך בהידלדל, כי לא ייצרו הרבה מטבעות ביחס למה שהשתמשו, כמות הכסף קטנה, כמו שאומרים בכלכלה, וזה גרם לפשוט דפלציה, זה גרם למצב שבו המחירים של המוצרים הולכים ויורדים, כי יש לך פחות כסף על המוצרים, על המוצרים שאתה יכול לקנות, והמחיר הולך ויורד, והפסיקו, השחקנים הפסיקו להשתמש בכסף, כי הוא כבר מאבד את הערך שלו, לא רוצים להשתמש בו בעצם, והתחילו להחליף ביניהם מוצרים. עכשיו, למה זה סיפור מעניין? כי זה בעצם הסיבה המרכזית, ובאחד הפרקים שעשינו על ביטקוין דיברתי על זה, סיבה המרכזית בסוף הכלכלית, שהביטקוין לא יוכל להיות מטבע, או אנחנו מקווים שהוא לא יהיה באמת מטבע, זה כי הכמות של הביטקוין הרי ידועה ומוגדרת מראש. וכל עוד העולם צומח, ויש לנו יותר מוצרים, כל שנה יש לך יותר מוצרים, ויותר שירותים, ויותר אנשים, העולם צומח, ואנחנו מקווים שהוא ימשיך לצמוח. המשמעות היא, אם כמות הכסף ידועה מראש וסגורה, שהמחיר כל הזמן הולך ויורד, יש לך דפלציה תמידית, ואז אתה מפסיק להשתמש בכסף. אם אתה, דיברנו קודם על אינפלציה, כן. אם אתה תחשוב שמחיר המכוניות בשנה הבאה יהיה ב-20% נמוך יותר, אתה לא תקנה היום אוטו. ואז זה גורם לבעצם ירידה אדירה בפעילות הכלכלית, וזה בדיוק מה שקרה במשחק, וזה בדיוק מה שיקרה אם למשל הביטקוין באמת יהפוך יום אחד להיות מטבע שמשתמשים בו כמטבע, וזה פשוט הסיפור הזה הוא מיקרו-קוסמוס למה ש...
לעולם האמיתי?
לעולם, כן,
אתה יודע, מי אנחנו שנגיד שזה לא עולם האמיתי?
נכון,
אבל כן.
בדיוק.
אני אדבר השבוע על פייסבוק ש... תשמע, דיברו עליה הרבה, אבל קראתי בניו יורק טיימס שפרסמו השבוע מסמכים, אתה יודע, אחת הדילמות הגדולות של פייסבוק זה עם כפתור לייק, בכלל. הם הגיעו למסקנה, והם גם עשו ניסויים באינסטגרם, הם הגיעו למסקנה שכפתור לייק לטינג'רס מייצר הרבה חרדות. אם אתה מפרסם פוסט, אם יהיה לך הרבה לייקים, זה בסדר, אבל אם לא יהיה לך, זה גורם לדברים לא טובים. ופייסבוק כמו פייסבוק חושבים על כסף, והם אומרים, אם לטינג'רס שלי יש להם חרדות, הם לא משתפים את הפוסטים והם לא אוהבים אותי. אז הם עשו ניסוי לפני, אני לא יודע כמה זמן, אבל זה יותר משנה עם אינסטגרם, שהם הורידו את כפתור הלייק, והם ראו, הם רצו להגיע למסקנה, שאם יהיו פחות חרדות לאנשים, בעקבות שאין כפתור לייק, הם יותר ישתפו כתבות, יהיו יותר מאושרים.
אז אין שום יכולת להגיב?
לא, להגיב יש. זה לייק. כאילו, אם אני מפרסם פוסט, תמונה של עצמי, כמה לייקים יש לי, אני לא יודע, אחרים לא ידעו כמה לייקים אני קיבלתי על התמונה.
הבנתי, אוקיי.
והם עשו את זה, והם השבוע כתבו בניו יורק טיימס, פרסמו את המסמכים של המסקנות. ואכן החרדות של הילדים ירדו, שזה דבר טוב, אבל פייסבוק זה לא מספיק להם שיהיו פחות חרדות, הם הגיעו למסקנה שהם משתפים פחות. זאת אומרת שזה לא טוב. עדיף לנו ילדים עם חרדות.
יהיו חרדתיים ויגלסו לעולם הווירטואלי.
כן, בדיוק, זה מה שיעשו.
שהם חרדות, אתה יוצא החוצה לשחק אולי בטעות.
נכון. אבל אתה לא עושה להם כסף, זה לא טוב.
זה לא שווה.
אל תשחק. כן. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.